עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מיתוס הקולגן. האם באמת כדאי לקחת כמוסות קולגן? האם זה משפר את מראה האור? האם זה תורם במשהו? ואיפה יש קולגן? במזון בעצם. גם נדבר על פרי הדר, אלוף הוויטמין C, פי אלף יותר טוב מכמוסות. נדבר עם יונתן גור, מגדל הדרים. נדבר על הנשנוש האולטימטיבי מול הטלוויזיה, שזה גרגרי חומוס, עתירים בחלבון ובסיבים תזונתיים בברזל ובמעלים את הסרוטונין במוח. ננפץ מיתוס לגבי דגים בזמן דיאטה. נדבר על האם שוקולד גורם לקמטים או ההפך. ובסוף מתכון לעיגולי בטט הפיצה, משהו קל ממש להכנה וגורף מיליון מחמאות כשבאים אורחים. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק, לשלוח שם שאלות. אני פה עם העורכת המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור רן לודין, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי. אז קודם אני רוצה לדבר איתכם על הקולגן. יש טרנד כזה, קולגן. בהתחלה היה טרנד רק של כמוסות קולגן, אבל אז פתאום אני רואה קולגן, יוגורט קולגן, לחם קולגן, ועוד כל מיני דברים מלאים בקולגן, שהם לא בהכרח עוזרים לנו במשהו. לא תמיד הם יותר יקרים, אבל הכמוסות בטוח יקרות. האם זה שווה להשקיע בהם, או שיש לנו את זה במזון בלי בעיה בכלל? רמז כאילו. אוקיי, אז קודם כל בוא נשמע מה זה קולגן, למה עושים ממנו כזה עניין. הקולגן זה רקמת החיבור בגוף שלנו, כן? בפנים זה 80% מהחלבונים של אור הפנים. עכשיו, מה שקורה זה שהגוף מייצר לבד, בלי בעיה בכלל, את הקולגן שהוא צריך. הוא מייצר את הקולגן כל החיים בכמות שהוא רוצה. אי אפשר לשנות את הכמות שהגוף רוצה, הוא מייצר כמה שהוא רוצה. בגיל 30 הוא מייצר יותר נגיד, בגיל 40 הוא מייצר פחות, בגיל 50 הוא מייצר עוד פחות, בגיל 80 הוא מייצר עוד מאוד 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 פחות, אבל הכמות שהוא מייצר לא תלויה בתוספי קולגן או בכמה קולגן אנחנו נאכל. כמות תלויה בדברים אחרים שקשורים לתהליכי הזדקנות פנימיים של הגוף שלנו. עכשיו, יש קשר בין כמות הקולגן שיכול הגוף לאכול לייצר לבין התזונה שלנו. צריך לאכול קודם כל מספיק חלבונים. האם זה חלבונים מיוחדים? לא ממש. חלבונים הרגילים שלנו בתזונה, כמו למשל ביצים, גבינות, בשר, עוף, דגים, קטניות, טופו, גם מגוזים וזרעים, כל אלה חשובים מאוד כמקורות לחלבון. אנחנו אוכלים חלבון ממש לגמרי רגיל, הוא מכיל בתוכו את חומצות אמיניות שממנו הגוף בונה את הקולגן, וזה מספיק. אם התזונה חסרת חלבון לחלוטין, ברור שהגוף ייצר פחות קולגן. עוד משהו שחייבים, ואנחנו עוד נמשיך עם זה אחר כך, זה ויטמין C. ויטמין C דרוש חובה לגוף ליצור קולגן. חובה, חובה, חובה לאכול כמות תקינה של ויטמין C. כמה ויטמין C צריך, עוד מעט נדבר על זה באייטם שלנו על פירות הדר, אבל גם לא קשה בכלל בתזונה נכונה לקבל את ויטמין C. עכשיו, אם אנחנו ניקח כמוסות קולגן, האם זה יגרום לגוף לייצר יותר קולגן? לא. אני רוצה להסביר את זה על ידי דוגמה. הייתה לי מטופלת שפעם, פעם, פעם, עבדה באפיית עוגות כל יום חמישי, מכרה אותם ביום שישי. אחר כך, אחרי 20-30 שנה שהיא כל יום חמישי עפתה עוגות, נמאס לה, החליטה לעשות מינימום עוגות, 10 עוגות. פתאום, בדיוק אז, אחרי שהחליטה להפסיק, הגיעו אליה חברת מזון מסוימת, שכולם מכירים, ואומרים לה, תקשיבי, אילה, אנחנו משלמים לך המון 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 כסף, תתחילי לייצר לנו 1,000 עוגות כל יום חמישי. והיא אומרת, לא, אני לא רוצה. אומר לה, לא, כן, אנחנו שולחים לך כסף, ומסעית מלאת קמח, ביצים, סוכר וכל מה שצריכה, תעשי עוגות. והיא אומרת, לא, אני עייפה, אני החלטתי לעשות רק 10 עוגות. ואומרים, לא, אנחנו נשלח לך בכל זאת את המסעית עם הקמח, ביצים, והם שולחים לה, והיא לא, היא עושה 10 עוגות, כי היא התעייפה. אז היא זורקת כל יום את המסעית. זה בדיוק מה שקורה עם הכמוסות קולגן. תיקחו, בבקשה, אבל חבל על הכסף, כי הגוף מפרק את זה, והוא לא יבנה מזה יותר קולגן ממה שהוא היה ממילא בונה. לסיכום, הגוף צריך קולגן בכמות מסוימת, זאת הכמות שהוא מייצר. רק חוסר חלבון או חוסר ויטמין C יכולים להפחית את היצור. כמוסות קולגן בחיים לא יעזרו, וגם לא יוגורט מיישר קולגן, ולא גבינה מיישרת קולגן, וגם לא לחם קולגן, ולא כל השטויות שכתוב עליהם קולגן. אם אתם רוצים לתרום לחידוש מראה האור, אפשר לשתות מספיק, לאכול בריא, לעשות פעילות גופנית, ו... יש גם כל מיני קרמים שעושים התחדשות טבעית, קרמים פילינגים שעושים התחדשות טבעית של האור. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור אתכם לפינת חקלאי השבוע שלנו ולדבר על פירות ההדר. אני גם רוצה לבדוק האם יש הבדל בין פירות ההדר, אז לפני שנדבר עם יונתן גור מגדל הדרים, אני רוצה רק קודם כל להגיד כמה מילים על הערך התזונתי שלהם, זה שהם הפירות הכי הכי עשירים בוויטמין C. הם כל כך עשירים בוויטמין C, כל כך כל כך כל כך, שפרי אחד מכיל לפחות פי שניים ויטמין C ממה שצריך ליום. כלומר, נגיד אם אתם עושים כוס מצטפוזים, ובכוס יש לכם שני תפוזים, כן? אז כבר יש לכם פי ארבעה בערך ויטמין C ממה שאתם צריכים ליום. זה פשוט מהמם וזה נפלא. למה? כי זה מגיע בדיוק בתקופה שאנחנו צריכים לחזק את מערכת החיסון שלנו. ויטמין C דרוש להמון המון דברים חשובים, כמו שדיברנו קודם, גם למניעת קמטים, אבל גם לחיזוק מערכת החיסון באופן כללי. האם יש סכנה לאכול עודף ויטמין C? נגיד שתשתו שתי כוסות מיץ פרי הדר ליום, ויש לכם שם פי שמונה ממה שאתם צריכים ליום, האם זה מסוכן? לא. ויטמין C, ויטמין מסיס מים, העודף שלו יוצא החוצה בשתן. עכשיו, בעיקרון אני בדקתי וראיתי בטבלאות של משרד הבריאות, שיש פחות או יותר אותה כמות סוכר, פחות או יותר אותה כמות קלוריות, ופחות או יותר אותה כמות ויטמין C, גם בתפוזים, קלמנטינות, אשכוליות, פומליות, ואפילו בלימון יש בערך לא הרבה פחות קלוריות ואותו דבר ויטמין C, כך שכל פירות ההדר הם מקורות מצוינים, מצוינים לויטמין C, אבל כדי ללמוד עוד על זה, אני אשמח לדבר עם יונתן גור, מגדל הדרים. הלו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
נהדר, מצוין, בוקר טוב.
בוקר טוב, איפה אתה נמצא בארץ?
אני באזור עמק חפר.
אוקיי, זה יחסית צפונה טיפונת, מרכז צפונה?
נגיד, כן, סוג של.
סוג של, אבל אני חושבת שהדרים גדלים בכל המרכז, בתיאורטית, נכון?
הדרים היה מקובל להגיד שגדלים באזור גדרה חדרה, זה היה מושג כזה, אבל היום זה סך הכל התרחב דרומה, ושם אזורים נהדרים, כולל
אותו חדה. דרומה? לא, אבל טוב, אבל בערבה לא ראיתי פרדסים.
לא, לא עד כדי כך, אבל עוטף עזה היום, וזה ראוי היום במיוחד, הם מגדלי הדרים.
כן. שכאילו המגבלה היא בעיקר הכמות של המים, נכון?
האקלים והמים, כן, כן, האקלים גם, כן.
טוב, יש לי שאלה עכשיו. בעיקרון את ההדרים עם קליפה כל כך חווה, זה תיאורטית לא כזה משנה לי אם יש ריסוס או לא, כי אם אני מקלפת אז אני מוציאה את הריסוס, אבל יש?
אז קודם כל, כן, אנחנו בהחלט מרסוסים, אבל אני חושב שמה שאמרת בעיניי לפחות מאוד נכון, יש לנו קליפה כן. ודי עבה, וזה מאוד כן. בטוח.
נכון, יחסית בטוח. עכשיו, כשקוטפים הדרים, אחרי כמה זמן בערך אני כבר לא יכולה לקנות אותם? כמה זמן נגיד הבשלה או שזה מחזיק לי מעמד בבית או ברשתות?
בדרך כלל אני חושב ששבועיים שלושה זה הזמן הטוב לאכול אותם, אחר כך גם משתנה הטעם, וגם הפריניה ככה רך קצת יותר, אני חושב שככל שזה טרי יותר, אולי כמו פירות אחרים, אבל גם פה זה מאוד מאוד משפיע על הטעם, ואולי גם על הערכים, אבל זה אני לא יודע.
כן, על הערך, כמות ויטמין C יורדת טיפה ככל שמחסנים יותר, אבל השאלה היא נגיד גם כותפים אותם כשהם כתומים, כשהם מתאימים לאכילה או לפני כן? יש איזושהי הבשלה מירוק לכתום במקומות, בבית, במשהו?
זה תלוי בזן, יש זנים שבאמת מקטפים ירוקים, ולמרות זה הם עדיין מספיק בשלים, במקרים אחרים פשוט עושים להם איזשהו תהליך כימי, שמשנה להם את הצבע לצהוב, זה בולט בלימון אולי, אני פחות אוהב את זה, אבל זה כנראה דרישה של השיווק.
לא, לא הבנתי, לא הבנתי, יש זנים שכן קוטפים אותם ירוקים, ואז מה עושים להם?
נניח לימון בתחילת העונה,
כן,
בחודש,
כן,
קוטפים אותו ירוק, וכדי שהוא יראה צהוב ויפה, אז עושים לו איזשהו הליך כימי.
אבל זה רק הצבע או שזה גם בפנים מוכן?
הוא גם קצת משפיע על ההבשלה.
על הסיסיות.
אבל נכון, אבל זה בעיקר כן. למראה החיצוני.
אבל תשמע, אבל אני חייבת להגיד שבכל זאת, למרות שכאילו העונה היא בעצם חורף, אז אני רואה לפעמים שמוכרים לי תפוזים גם בקיץ במקומות מסוימים.
נכון, אבל יש זנים שיודעים גם להגיע על העץ, להחזיק מעמד, גם עד ראשית הקיץ, לסוף האביב.
כן.
ואחר כך גם בבתי קירור, בקירור נכון, והיום יודעים לעשות את זה לא רע בכלל.
כן.
אפשר למשוך אותם גם לתוך הקיץ.
יפה, מצוין. תגיד כן. עוד משהו, יש הבדלים לפי, אם אתם עושים איזשהם בדיקות, נגיד בין אשכולית לפומלית וכו', נגיד בכמות הסוכר או בכאלה?
אני לא מצוי בזה, אני לא יודע להגיד לך את זה.
כן.
אבל ככל שהוא מבשיל יותר, אז בדרך כלל אנחנו גם רואים עלייה,
עלייה באחוז הסוכר. אבל זה לא בהכרח קשור לחומציות, כי למשל, תפוז יכול להיות הרבה יותר חמצמץ מאשר נגיד אבטיח, ובכל זאת יש בו טיפה יותר סוכר.
נכון, כי יש שם איזשהו איזון באמת גם עם, עם יחס הבשלה כזה של, 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 של למרות הסוכר הזה עדיין,
כן.
שגם את החמיצות,
בדיוק.
זה מה שכיף בפרי הדר בעיניי.
כן, גם בעיניי. טוב, יש לך איזה טיפים בשבילנו איך לקלף את זה הכי טוב?
לא להתעצל, קודם כל.
כן, זהו, הרבה אנשים לא רוצים לאכול קלמנטינה כי לא בא להם לקלף את זה וזה כל כך קל.
נכון, כן. בפעם אני חושב שזה היה פחות עניין הנושא של הקילוף, אז בעיניי באמת שווה להשקיע רגע את הקילוף, גם נכון. באיזה פירות עם קליפה אהבה יותר, כמו פומלית, זה פרי נהדר, מעולה, הוא בדיוק עכשיו נקטף.
נכון, גם אתה יודע שפומלה, בגלל שהרבה אנשים מתעצלים עם הקילוף הזה, הם קונים את זה כבר מגולף מוכן לאכילה.
נכון, כן. ואז מן הסתם זה מחזיק הרבה פחות זמן, אני חושב ששווה לקנות פרי כן. ולקלף בבית.
חד משמעית. בוא לגדל. יופי, תודה רבה רבה, יונתן גור מגדל הדרים. מעמק חפר, תודה רבה, יום טוב, שבת שלום. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. אני אדבר אתכם על נשנוש שבעיניי הוא אחד הטובים ביותר מבחינה בריאותית, וזה גרגירי חומוס. וגם נשאל את עצמנו האם כפו ומשימורים זה אותו דבר כמו היבש שאנחנו מטפיחים ומושלים, אבל קודם נתחיל מזה שיש בהם המון המון חלבון ממש ממש איכותי. יש בהם הרבה מאוד, הרבה סיבים תזונתיים שעוזרים למעיים שלנו ונגד סרטן, וגם אינדקס גליקמי אפס בכמעט אפילו, לא ממש אפס אבל נוטלה, ואז זה מתאים גם לסוכרתיים כנשנוש. ואז אם אתם לוקחים כוס גרגירי חומוס אחרי הבישול, עם מיץ לימון, מלח גס, פלפל שחור, אפשר טיפונת שמן זית, זה פשוט נשנוש מושלם, עתיר ויטמינים B, ושימו לב, הוא מכיל גם את חומר המוצא לסירוטונין, שמשפר את מצב הרוח. עכשיו, הרבה אנשים פשוט מתעצלים לקחת גרגירי חומוס יבשים, לראות אותם כל הלילה, לשטוף מדי פעם, ואז לבשל איזה חצי שעה, או כמה שאוהבים את זה רך, ואז לקרר ולצנן, ואז צריך להחסן וזה, ואז שואלים מה קורה עם הקפוא או עם השימורים. אז ככה, אין שום בעיה באכילה של הקפוא, זה טיפה יהיה לכם שונה במרקם ובטעם, אבל מבחינה בריאותית זה אותו דבר. וההפתעה, גם מקופסת השימורים, אין שום בעיה. למה? כי השימור לא עם חומרים משמרים, במקרה של החומוס בטח. פשוט מעקרים את זה, עושים את זה סטרילי, שמים את זה, ואז זה נשמר בקופסת השימורים. תיאורטית יש טיפ טיפה בכמה אחוזים בודדים מרידה בכמות הוויטמינים, החלבון נשאר אותו דבר, הסיבים התזונתיים, הברזל, המגנזיום, הכל נשאר אותו דבר. אז אם אתם רוצים, פרט לזה שזה לא טרי, וזה באמת לפעמים אפילו עניין של כמה שנים, הקופסת שימורים, אז פרט לזה אין איזה בעיה תזונתית ואין חומרים משומרים, גם כמות המלח בקופסת השימורים של החומוס היא רצינית בכלל. אז לפני שניקח לנו גרגירי חומוס, נפזר עליהם מלח מפלפל שחור מיץ לימון וקצת שמן זית וננשנש לנו בכיף ובהנאה, אז נשאל את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, עורכת תוכן מוכשרת בטירוף. היא תגיד לנו מה כדאי לנו לראות השבוע בטלוויזיה בזמן שננשנש את החומוס. שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי.
שנייה לפני החומוס, אני עוד בקפה של הבוקר, כמו ששומעים.
תיארתי לי, אני, כן. יום שישי בצהריים, אני תמיד מהירה אותך.
לא, ממש לא, אני אדם עסוק, שקם מוקדם.
חוץ מיום שישי.
אני אדם אחראי, כן.
חד משמעית, את מאוד עסוקה, מאוד מאוד אחראית, ומותר לך יום אחד לישון מאוחר ככה ולהתפנק.
לא, נס קטן ומסתדר. אבל באמת, ככה, האמת שהתחלתי שבוע סדרה שלא מזמן עלתה לקולנוע כסרט, שזה מעניין.
מה?
עלתה בנטפליקס סדרה שנקראת באש ובמים, של גיא אמיר וחנן סביון.
אז בעברית.
זה בעברית, אבל
כן.
היא טובה.
אוקיי.
אני יודעת שאתה יודעת גם לצורות, אבל היא נהדרת.
נכון.
מכירה כבר.
כן.
אז היא עלתה כסרט, שזה מעניין, כי אני לא יודעת איך הפכו 8 פרקים לסרט.
דווקא לא בעיה, לקצר זה תמיד אפשרי, רק שתדעי. להעריך זה טיפה יותר קשה מבחינת תוכן.
נכון, אבל כאילו מרגיש לי, לא יודעת, כאילו אני כבר רואה שזו סדרה מאוד עמוסה בפרטים, אבל מעניין, אני אראה גם את הסרט בשביל הקטע.
כן.
זה באמת סדרה על שני חברים, כאילו שני אלה הם באמת עושים דברים שהם קצת דומים, גם עשו את הספור ועוד מכתוב, אם את מכירה, דיברנו על סרט הפעם, מתעסקים הרבה בסרטים וסדרות שעוסקים בירושלים. ובכל מיני בשורות וקרמה, הם מתעסקים בהרבה נושאים דומים, שזה מאוד מעניין תמיד איך הם נוגעים בנושא, ועכשיו זה שני חברים בעלי בר, שכל אחד מהם מקבל איזושהי בשורה שמטלטלת אותו ממש, כי כל אחד בכיוון אחר, חוץ מזה שיש איזה משחק כדורגל שהם מאוד מחכים לו, שזה כאילו, ככה זה כאילו מתחיל, שהם מאוד אוהבים בעיקר ירושלים, והם מחכים למשחק כדי להגיד קבוצה פולנית, ואז כל אחד מהם מקבל איזושהי בשורה שהוא צריך להתמודד איתה לבד, חוץ מזה שהם גם במלחמה כספית על הבר שלהם.
אז רגע, אני לא הבנתי, אבל, אז ראיתי את זה.
כן?
נדמה לי, תגידי רגע, וזה, אז אני פשוט לא זוכרת, בנטפליקס זה, לא, בקולנוע זה הסרט, ובנטפליקס זה הסדרה.
כן, אז עכשיו באמת זה קורה, זה מה שקרה ביחד לא מזמן.
ואת ממליצה.
כן, תראי, זה קודם כל, זה מאוד הקו שלהם, ממש הדברים שלהם מתעסקים תמיד בירושלים, ותמיד זה יפה כזה, ועם המון המון רבדים, ויש שם גם את אפרת בוים ולצ'ני, שהתגעגעתי עליה מימי השיר שלנו מאוד, שהיא משחקת את אשתו של אחת הדמויות.
טוב, מעניין.
הרבה תקווה ונחמל, ואין ישראלי כמו לקחת ליד גם חומוס.
נכון, במקרה מתאים לנו מאוד, וגם לירושלים. אז אני גם רוצה להמליץ על משהו. אז ראיתי, נדמה לי בנטפליקס, אני לא סגורה על זה אם זה לא היה באפל, The Guinness House, בית גינס, וזה ממש ממש יפה, כי זה להיסטוריה של האיש גינס, משפחת גינס, שהמציא את הבירה הזאת, הראשון עם המבשלת בירה גינס. איך היא הפכה ממבשלה ביתית לבירה שנמכרת בכל העולם, איך הם הפכו למיליונרים, הסיפור של כל המשפחה, סיפור מאוד 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 מעניין. ארבעת האחים שיורשים את זה כאילו מהסבא, הראשון שעשה את זה, שהם בעצם עשו את זה שזה יהיה בכל העולם, בארצות הברית, וכל הדברים האלה זה על שנת 1800, אלף כזה. זה מה זה יפה, ואני כאילו למדתי מלא. והם היו גם פילנטרופים כאלה, וגם תרמו, וגם כל מיני דברים, וזה כאילו עם אירלנד ובריטניה והיחסים ביניהם, וכאילו ממש 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 יפה. וגם לא ידעתי שספר הסים של גינס זה אותו בן אדם גינס של הבירה, ומלא דברים.
וואו,
כן? לא ידעתי מלא, מלא דברים שם לא ידעתי. אני גם בכלל לא ידעתי שגינס על שם של מישהו, אני עכשיו פתאום רק הבנתי את זה, וזה כאילו, הם עשו החלטות כלכליות ממש חכמות, וארבעת האחים שם, כל האינטראקציה ביניהם, ואחד שיקור כזה, אחד כזה אוהב לתת ולהיות נדבן, אחד אוהב יותר את הכסף ויש לו יחסים עם מישהו שם שהוא צריך להסתיר, כי באותה תקופה אסור להגיד עם מישהו גיי. ממש, ואז הוא מתחתן עם מישהי אחרת שמשפיע על כל ההתנהלות של גינס. ממש 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 יפה, אני ממש ממליצה על הסדרה.
נשמע ממש מעניין.
כן, גם טוב עם גרגרי חומוס, האמת.
האמת שמסתדר בו.
כן, גם מסתדר. תודה רבה 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 מיכל שלנו. תודה רבה, ואני מאחלת לך שבת שלום. אוקיי, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום, האם עדיף דגים בזמן דיאטה? והתשובה? לא. אני חושבת שיש איזה מיתוס נפוץ כזה שאם עושים דיאטה, אוקיי, נאכל דג, זה קל לעיכול. נכון, זה קל לעיכול, אבל זה טוב שזה קל לעיכול, לא בטוח בכלל. זה שזה קל לעיכול, זה אומר שזה מסביע לזמן קצר יותר. עכשיו, מבחינת הקלוריות, לא. אין עדיפות לדג. כמו שיש המון חלקים לבקר, ויש אנטריקוט שהוא עתיר קלוריות, וכנפיים בעוף שזה עתיר קלוריות, יש גם את סלמון שהוא עתיר קלוריות ושומן, ויש דגים אמנם יותר רזים, שזה כמו חזה עוף או כמו כתף בקר. אז חשוב מאוד לדעת, דגים באמת יותר קלים לעיכול, ומבחינת חלבון, ב-12 אבץ וברזל, יש בדגים עוף ובקר אותו דבר, מבחינת קלוריות יש לכולם חלקים שונים, אז אפשר להגיד שבממוצע. זה גם כן ממש בדיוק אותו דבר. היתרון של הדגים בהשוואה לאחרים, לעוף ולבקר, זה שיש בהם אומגה 3. היא חשובה נגד מחלות לב, לפעילות המוח, אנטי-דלקתית, למערכת החיסון, אבל מבחינת הדיאטה לא הייתי אומרת שיש איזשהו קשר. ולכן אם אתם אוכלים דג בכוונה בלי לאהוב אותו, אם אתם מתחילים תהליך של דיאטה, אז כדאי לגוון. זאת דעתי, אפשר וכדאי לגוון. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, שלום, דוקטור מאיה.
היי, מה שלומך?
נכה לדבר איתך.
גם אני. תודה, תודה.
רציתי לשאול אותך, אני בת 63, ואני לדעתי יש לי מחסור בחלבונים, ורציתי גם לגבי הסידן לברר. עכשיו, הרקע שלי הוא כזה שאני מאוד מאוד רזה, אני סובלת מקוליטיס, קוליטיס די קשה, כך שאני מאוד מאוד מוגבלת ב...
מה זה קשה? את מטופלת רופתית?
כן.
מה, ביולוגי?
לא, לא. יש לי איזה כדורים שאני מקבלת.
לא ביולוגי.
לא ביולוגי.
למה לא?
אמרו שאין צורך, לא יודעת.
אז למה את מצד ש... אז למה את אומרת שזה כזה קשה?
לי זה קשה, אתה יודעת, הרופאים זה...
לרופאים קל מאוד.
לרופאים קל, לי, האיכון שלי, קשה לי לעכל דברים.
אוקיי.
מוצרי חלב אני בכלל לא יכולה לאכול, בכלל. אני לא אוהבת, אני כמו צמחונית, אני לא אוהבת בשר.
רק שנייה, אבל יש לי שאלה, איך את הגעת למסקנה על החוסר בחלבון ובסידן? רק בגלל מה שאת אוכלת, או האם עשית בדיקות דם?
לא, בבדיקות דם זה תקין, אבל
החלבון
התחילו
תקין.
לי, כן, התחילו לי כאבים בשרירים.
כאבים בשרירים בידיים. זה לא מחוסר חלבון בדרך כלל. זה יכול להיות מחסרים אחרים, לא מחוסר חלבון, אבל אני, עכשיו אני אגיד לך כזה דבר. החוסר חלבון באמת בודקים אותו בתפריט, בדרך כלל זה לפי משקל גוף כחוש, כלומר, מה שאת שוקלת בגלל שאת רזה, אז אנחנו עושים חישוב בעצם שהוא לפי התפריט. כאבים בשרירים, בידיים או בכל מקום אחר, לא בהכרח נובעים מחוסר חלבון, אפילו אני יכולה להכליל שבדרך כלל זה לא נובע מחוסר חלבון. בגלל שאת רזה, אנחנו נעשה את החשבון, לפי המשקל הנוכחי שלך, כמה את שוקלת אם מותר לשאול?
44.
אוקיי, תארי לי בגדול איזה חלבונים את אוכלת ביום, הבנתי שלא מוצרי חלב, תגידי לי מה כן.
מדי פעם אני אוכלת ביצים, אני גם לא מתה על זה.
ספרי לי מה כן, לא מה לא. את אוכלת חזה עוף כל יום, או דג או בקר?
לא.
אז מה כן? מה את אוכלת ארוחת צהריים?
אז זהו, שאני לא כל כך אוכל... בצהריים אני מכינה לי פשטידות, שבתוכם אני שמה ביצים, אז...
אוקיי, ובערב?
בערב אני לא ממש אוכלת.
טוב, אז תקשיבי, אם חסר לך חלבון, כי את לא אוכלת כמעט כלום בכלל, שזה כבר לא טוב, את מבינה מה שאת עושה, את צריכה להתחיל לאכול בכוח חלבונים. את לא רוצה מוצרי חלב, אין בעיה, תאכלי כל יום את הפשטידה עם הביצים, נגיד שיהיה לך עכשיו מנה של שתי ביצים, את צריכה חייבת לשלב עוד קופסת טונה, או מנה של חזה עוף, או דג, או בקר, כל יום. חייב. אין לך אפשרות אחרת, אחרת באמת חסר על חלבון, ואז עוד יותר תפרקי שרירים, וזה לא גורם לכאבים, אבל זה לא טוב. לגבי okay. סידן, מאחר שאת חוששת לאכול מוצרי חלב, וזה בהחלט מובן וברור, דרך אגב, גם גבינה צהובת עושה לך כאבי בטן?
אני פוחדת לנסות. אני
זה כדאי לך לנסות, כן, בזה לקטוז, אבל נגיד שאת לא תנסי, את צריכה להיעזר בתוסף. עכשיו, הכאבי שרירים יכולים לנבוע מחוסר במגנזיום, לא מחוסר אחר, מאחר שאת נשמעת לי שאת לא אוכלת כמעט כלום, סביר okay. להניח שגם זה לא תקין אצלך בתזונה. אז גם יכול להיות ששווה לך לקחת את התוסף של סידן שמכיל מגנזיום, גם יש כאלה, תחפשי אותם, ושניים mm-hmm. ליום, וחוץ ממה שאמרנו, שתי ביצים ועוד את הקופסה טונה או חזה עוף או דג.
קופסה טונה שלמה ביום?
אפשר לחשוב, מה אמרתי? קופסה טונה 85 גרם, לא כזה בגדיל.
לא, תקשיבי, בגלל הבעיות...
לא, זה לא יעשה לך שום בעיות. תפסיקי, לא את לא יכולה לפחד, תקשיבי, את במקביל צריכה, לא, אין כזה דבר. אין כזה דבר, קופסה טונה 85 גרם, זה לא נקרא משהו הרבה, זה לא נקרא הרבה. הפחד לאכול פעוע, אני לא יודעת כאילו מה הוא עושה לך, אבל זה לא טוב. אני מבינה את זה, אבל את צריכה לשנות את זה, את לא יכולה להמשיך ככה, את מה את רוצה למות מרעב? אני לא כזה, אני לא כזה מיטת תזונה, אני לא מבינה מה את עושה ולמה. אי אפשר ככה להמשיך עם הפחד הזה, זה לא אמור לעשות לך רע, ואם יעשה לך... ואם זה עד כדי כך עושה לך רע, יש היום טיפולים ביולוגיים שמעלימים את התופעות לחלוטין, אפס. אולי גם הגיע הזמן להחליף רופא להתייעצות.
כן, חשבתי על זה.
כן, אני לא מבינה את הגישה שלך, אני לא אוכל כלום כי הכל עושה לי רע. איזה מין דבר זה? זה לא אמור להיות ככה.
צודקת.
לא אמור להיות ככה, ולא לאכול שום דבר, ולא ויטמינים, ולא חלבון, ולא מינרלים, ולא כלום. זה לא...
לא, אני אוכלת.
זה לא פתאום, זה לא נשמע לי. בסדר, אבל אורז זה פחמימה ריקה שלא נותנת לגוף שום דבר.
נכון.
אוקיי, אז קודם כל תחליפי רופא, דבר שני, תתחילי עם התוספים האלה, עד שאת מחליפה רופא ויתנו לך טיפולים, תתחילי להוסיף לך אוכל, אפשר ככה.
אז איזה תוספים? זה כדורים?
אמרתי לך את הסידן והמגנזיום כרגע, כן.
סידן, מגנזיום וכדורים.
נכון, זה לבינתיים. עכשיו, ותנסי גבינה צהובה, את הקופסת טונה, לא אכפת לי אם לא באותו רגע, תפזרי אותה. לבינתיים. מה זה לאורך היום? את מתנהגת כמו קצת, סליחה שאני אומרת, כמו אנורקסיה. קופסת טונה זה לא כמו גדולה, אף בן אדם לא אמור להגיד, אוי, קופסת טונה זה המון, זה לא המון. לילד בן 3.5 זה לא המון. לא יודעת, את צריכה קצת להתחיל לבדוק מה קורה.
מה לגבי תוספים, נתנו לי אנשור וכל...
את מבינה לאן הגעת, נותנים לך כמו באמת התזונה.
נכון.
תחליפי רופא, תחליפי טיפול חד משמעית.
אוקיי.
כן, את לא אמורה להגיע למצב כזה.
הבנתי. אם אני אתחיל לאכול...
אני לא רוצה להמשיך, כי אני חושבת שצריכה ייעוץ פרטי, אני לא יודעת. לא ראיתי את הבדיקות שלך, לא ראיתי אותך.
הבדיקות הן תקינות.
לא, אני תקשיבי, זה לא מקצועי מצידי לעשות את זה. אני לא יכולה. צריכה תאמה תפריט אישי ולהעלות את הכמויות בהדרגה ולקבל טיפול אחר. אני לא, זה נורא לא מקצועי מה שאנחנו עושים פה. נתתי לך את הטיפים הראשוניים, ובמקביל תבדקי את האפשרות באופן פרטי להתקדם בדרך אחרת, בסדר? לא אצלי, כי אני לא מקבלת. באופן פרטי.
כן, אני רכשתי את הספר שלך.
בסדר, אבל זה הצריכה. אני שמחה, אבל הצריכה לעשות שינוי דחוף.
ברור לי.
טוב.
טוב, תודה.
פחד לאכול זה לא טוב. תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן.
מה שלומך?
תודה, תודה. שמח לשוחח איתך, אוהב לשמוע אותך כמעט תמיד.
תודה, איזה כיף.
איזה כיף לשמוע אותך עם הרעיונות והטיפים שלך.
תודה, תודה, תודה.
אז לענייננו שיהיה לאחרים גם אפשרות לשאול, ככה, אני 74, יצחק, בדרך כלל בריא, קצת סכרת גבולית, לחץ דם גבולי, שתי שאלות. אני בערבים התרגלתי כמעט ולא לאכול, אבל מה? 10-15 שקדים, אגוזי מלך, איזה 5-8, כן. קצת פיסטוקים וזהו. כן. עכשיו, לגבי השקדים, שמעתי באיזה פוסקאט שמומלץ לקלף אותם.
לא.
שקדים לא לקלף.
יש מיתוס כזה, בגלל שיש שקדים מרים שמשמשים אחרי קילוף בתעשיית המזון להכנת... מרציפנים, ליקרים, כל מיני כאלה. זה לא השקדים למאכל שאנחנו אוכלים, שאיתם אין שום בעיה עם הקליפה, ואין בהם לא מתכות ולא ארסנים.
הוא אמר שיש להם לקטיטים, לקיטים, שכאילו זה מזיק.
לא, 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 לא.
אוקיי.
אתה מתכוון לקליפה החומה הדקיקה הזאת שדבוקה לשקדים?
נכון מאוד.
לא, 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 לא. תאכל, וגם אם יש כל מיני סוגים של לקטינים, או פיטטים, או כל מיני מה, זה דברים טובים, שיש להם חשיבות למניעת סרטן המעי הגס, ואומנם יש חסרונות לכל מיני חומרים בהפחתת ספיגת מינרלים אחרים, אבל גם יש יתרונות. ואנחנו לא אומרים...
יש יתרונות ויתרונות.
נכון, ואם אתה שואל אותי אם עדיף שקדים כאלה, בהשוואה לשקדים שעברו תהליך כימי לקילוף, ואז אתה קונה אותם לבנים כי הם עברו השריה בכל מיני כימיקלים. אז אנחנו לא רוצים, תאכל עם, עם הקליפה, וזה מצוין, ושקדים זה מקור לחלבון, ולמגנזיום, ולברזל, ולסידן, וסיבים תזונתיים.
יופי, עכשיו, ברשותך עוד שאלה קטנה.
כן.
לגבי מגנזיום, הרי אצלנו המים, כולנו שותים רובנו מים מותפלים, ואין מגנזיום, אז אני נוהג בערב לקחת כפייה אחת מגנזיום. ובאחת התוכניות שלך הזכרת את המגנזיום טריאורץ. ואז...
איך אמרת?
מגנזיום טאורט.
טריאונט, זה טעות. טאורט, טאורט זה אחר, הוא לא טוב.
הוא לא טוב.
לא, טריאונט זה זה שטוב למוח ולזיכרון.
טריאונט.
כן, טאורט זה טעות, זה לא טוב, זה משהו אחר, זה חומר אחר, זה מילה דומה, אני יודעת, טאורט, אבל טריאונט.
טריאונט, אוקיי, אז אני כתוב טריאונט, אני כמובן לא אגיד את היצרן.
ברור.
ליפוזומלי.
יש טריאונט ליפו, טוב, תקשיב, זה מילים נורא מצחיקות, ליפוזומלי, AI, טכנולוגיית חלל, זה לא משנה, הכל נספג אותו דבר.
נכון. עכשיו פה על הקופסה שקניתי, כתוב שהקצובה היומית לגברים זה 2% ולנשים 3%.
לא, 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 לא. מה שהסתכלת הטבלה, זה האחוז מהקצובה היומית שהם נותנים לך.
בקפליה אחת.
נכון. עכשיו, הכמות שרשום לך, אתה צריך להסתכל במקום אחר, לא בטבלה הזאת. אתה יכול להגיד לי מה רשום, מה הכמות?
כן, כתוב 2%.
לא אחוזים, לא אחוז, עזוב את החישוב הזה. כמה במיליגרם?
600 מיליגרם. מגנזיום טאורט ליפוזומלי, 600 מיליגרם.
אבל שוב אני אחזור, טאורט לא טוב.
לא טוב.
לא, אמרתי לך לא טוב. ו-600 מיליגרם, אין לך מה לזרוק, תיקח, זה יכול להיות עוזר נגד להתכווצויות או משהו אחר, ולמוח ולזיכרון צריך אחד אחר. ואין ליפוזומלי, והמילה ליפוזומלי לא רלוונטית, זה המצאה. יכול לכתוב לך איזה מילים חלליות שאתה זה, ולהגדיל מחירות.
הבנתי, הבנתי, הבנתי.
אוקיי, עכשיו שאתה, רגע, רק רגע. המשקל של כמוסה זה 600 מיליגרם, או משקל או כמות המגנזיום בכמוסה, תסתכל עכשיו עוד פעם.
כתוב רכיבים בכמוסה, מגנזיום טאורט ליפוזומלי 600 מיליגרם.
זה, ואז יש עוד דברים שכתוב? יש טבלה? טבלה. איפה שכתוב 2%, 3%? אוקיי.
זהו.
בסדר, אז תזכור עכשיו משהו אחר.
כתוב בכמוסה 7.2 מיליגרם מגנזיום.
או, זה מה שחשוב. 7.2 זה בהחלט 2%. זה לא, באמת תזרוק את זה, עכשיו אחרי שאתה אומר לי, תזרוק את זה חד משמעית.
100%.
זה כלום. עכשיו, רגע, 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 תרשום, תרשום, תרשום.
אני ארשום, רגע, אני ארשום.
כן.
אני ארשום. זה חשוב.
עכשיו
גם לי וגם לדוגתי ש...
לא, לא, בסדר, עכשיו תרשום את זה. לגבר צריך 420 מיליגרם ליום של מגנזיום, לא משקל הכמוסה. מה שאמרת שבעה, זה המספר שאתה מחפש. ולנשים... ליום. לנשים 320. מיליגרם מגנזיום ליום. כשאתה מסתכל על הכמוסה, רשום לך משקל הכמוסה, מה שאמרת 600 זה לא רלוונטי, זה יכול להיות גם 2000 זה לא רלוונטי, אתה צריך להסתכל על כמה מגנזיום יש בתוך הכמוסה. כי הכמוסה מכילה כל מיני ג'לים, ואת העטיפה שלה, ולפעמים איזה חומר לבן כזה שייתן את הנפח נגיד, יכול להיות מלטודוקסטרין או משהו אחר, זה לא רלוונטי כל זה. כמה מגנזיום יש בכמוסה. רוב המגנזיום טריאונט, לא טאורט, טריאונט, גם את זה. עכשיו, גם כל המגנזיום טריאונט, ברוב המקרים יכילו 144. כלומר, אתה וגם אשתך יכולים לקחת 2 ליום.
2.
בסדר, תסתכל לא משקל הכמוסה, שיהיה 2000 לפעמים, אלא כמה מגנזיום יש בכמוסה. נכון, האחוז בחישובים לא רלוונטי, בשבילך זה אמור להיות, אם אתה רואה את זה, זה אמור להיות 50, 60, 70 אחוז, לא 2 או 3 אחוז, מה שיש לך, חבל על הכסף, אם כן ניתן את זה, אז חבל.
אין, אני אזרוק את זה שטויות.
כן, כן, זה באמת אזרוק.
אוקיי. יופי. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור רוזמן.
תודה לך.
ושמח לשמוע אותך.
תודה, תודה רבה, תודה רבה. ובפינת טוב לדעת היום, אני רוצה לדבר איתכם על האם שוקולד גורם לקמטים. או אולי ההפך. אז קודם כל, חשוב לדעת שיש הבדל בהשפעה של הסוכר על הגוף לבין ההשפעה של הקקאו על הגוף. כי שוקולד עשוי בדרך כלל גם מקקאו וגם מסוכר. אם אתם אוכלים שוקולד ללא סוכר זה עניין אחר, אבל רוב השוקולדים הרגילים, כולל שוקולד מריר, אפילו אם כתוב עליו שוקולד מריר מעולה, הרבה פעמים הוא מכיל 50% סוכר, שזה הרבה. אז הסוכר, מסתבר, פוגע ישירות ביצור הקולגן. דיברנו על קולגן היום בתחילת התוכנית. הוא פוגע ביכולת של הגוף לייצר קולגן, והסוכר גורם להופעת קמטים מוקדמת. הסוכר גם גורם לדלקות בכל הגוף, והוא מפחית את התחדשות התאים. עכשיו, הקקאו עושה בדיוק ההפך, יש בו נגדי חמצון מעולים, שטובים נגד מחלות לב, מעיטים תהליכי הזדקנות. אז מה קורה אם אנחנו רוצים לקבל את היתרונות של הקקאו בלי ההשפעה של הסוכר? הפתרון שלי הוא לשתות משקי קקאו, בלי סוכר לוקחים כפית קקאו, שם יש את כל היתרונות של הקקאו, שמים סוכרלוז, מים רותחים כמו לנס קפה, ומעט סוכר. סליחה, בקקאו עצמו אין סוכר, ואז מוסיפים מעט חלב, ואז יוצא לנו מצוין. עוד שאלה, האם קקאו גורם לאקנה? אז גם פה נמצא שזה השפעת הסוכר בלבד, ולא השוקולד עצמו, לא הקקאו. עכשיו אני עשיתי, היו מחקרים שבדקו את זה על ילדים, על נוער בגיל 15-25, בדקו אחרי 12 שבועות ללא סוכר, היה להם שיפור משמעותי בעור. ואני בדקתי על עצמי כמה פעמים, כשאני נוסעת לחול, אז נורא בא לי לאכול שוקולדים טעימים שאין לנו פה בארץ. ואז יוצא שאני אוכלת הרבה שוקולד לכמה ימים, ותמיד זה עושה לי הקנה אצלי, יש חד משמעית השפעה. אז אם כבר שוקולד, עדיפות לשוקולד ללא סוכר, אין עם הממתיקים בעיה בריאותית, ובהחלט מומלץ גם לאור, גם נגד הקנה, גם לאינדקס גליקמי שלנו, ולכל אפקט בריאותי אחר. יש לנו מאזינה על הקו?
אלו,
יש מאזין, שלום.
אלן, דוקטור מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, חמודה, תשמעי משהו. אני רוצה להעלות נושא שכבר דנו בו, אבל אני לא סגור לגביו. לפני חודש וחצי בערך עלה פה הנושא של המגנזיום טרואנט, ואני לא יודע אם את העלית או שקראתי במקום אחר על הגליצינט, אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון.
אוקיי.
עכשיו, פה, אם את יכולה לעשות לי שוב סדר
okay.
בקטע הזה, רגע, אני עוד, רק יעלה עוד את זה, באותו הקשר, את אותה שאלה, כי אני רוצה לפרט אותה, אם את יכולה, אז א', לעשות לי סדר בעניין של מה חשוב, מה לא חשוב בנושא של אם זה טרואנט, או אם זה גליצינט, או דבר אחר, דבר שני, תראי, אני אתלבט, כי פעם שאלתי אותך כבר בתוכנית לגבי, את דיברת על שלושה כדורים של טרואנט ביום או משהו כזה, ואת אמרת שאת לפעמים לוקחת, לפעמים היא לא לוקחת פעם. האם זה חשוב בכלל, או שצריך להקפיד על זה?
אז אני יכולתי לענות לך, לא, שנייה, זה רגע, זה כבר יותר מדי. אנחנו עושים, בוא נגיד כזה דבר, הבדלה, בין סוגי מגנזיום שהם עוזרים לעצירות, סוגי מגנזיום שעוזרים להתכווצויות שרירים, והמגנזיום החדש, שאתה לא מבטא את זה טוב, כי אומרים טריאונט, שהוא עוזר לזיכרון ושיפור בבעיות זיכרון ושליפת מילים. נגד עצירות זה כל המגנזיומים שכתוב עליהם אוקסיד, הם לא נספגים טוב לגוף, אז באחר שהם לא נספגים, אין להם השפעה בגוף, אלא רק במעיים עצמם, והם סוגים שהם טובים מאוד אם יש למישהו בעיות של עצירות, וזה יכול לעזור, יש כל מיני סוגים, בנוזל, בכמוסות וכו'. כל שאר הסוגים של המגנזיום, חוץ מהטריונט, כן? נגד התכווצויות, שזה גליצינט, גלוקונט, קרבונט, לא משנה מה השם, אם זה כל מיני מילים עם המצאות, כל מיני בנוזל, בג'ל, באבקה, במתמוסס, לא במתמוסס, זה יכול להיות טוב נגד התכווצויות. והטריאונט שהוא היחיד שחודר למוח ויכול לעזור נגד בעיות זיכרון ושליפת מילים. אלה הן לא תרופות, מדובר בתוספים. אתה יכול לקחת יום כן, יום לא ויום למה לא. אין כאן שום משמעות לאם לקחת יום כן, יום לא, או אם לקחת שניים ביום או אחד ביום, או אז נזכרת אחרי חודש ולקחת. אין לזה שום משמעות. אם למישהו יש התכווצויות, הוא יכול לקחת את אלה שנועדו להתכווצויות כל יום, ואם הוא שכח או נסע לחול, לא קרה כלום. שוב, זה תוסף, זה לא תרופה. אותו דבר עם המגנזיום של המוח. אני לא אקח שלושה, אני לא אמרתי שלושה אף פעם, כי זה כבר יותר מדי. אבל אם לוקחים אחד, או אם למחרת לוקחים שניים, או אם למחרת נוסעים לחול ושוכחים, או אני לא יודעת מה, לא קרה כלום. גם מדובר בתוסף. לי אישית, הטריונט, לדעתי, מאוד עזר עם בעיות של שליפת מילים. אני לא יכולה להצביע על קשר חד משמעית, כי זה לא מחקר לי אישית עזר. אתה רוצה סוגים אחרים? לקחת, מצוין.
אבל הם כתבו על האריזה שם שלושה, כן?
הם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, אני לא ראיתי אף פעם שכתוב שלושה, כתוב אחד עד שלושה אם כבר, ואז אם אתה לוקח שניים זה מספיק. אתה יכול גם לקחת...
לא מתווכח, אבל השאלה אם אתה לוקח שלושה, לאורך זמן זה עלול להזיק.
לא.
הבנתי, עכשיו עוד שאלה אחרונה, אם אפשר.
בקיצור, במהר.
כן, בקיצור, בגלל שזה בגלל בעיות הזיכרון, אצלי במשפחה יש דימנציה פה ושם, ורציתי לשאול אם הדימנציה זה בכלל,
תראה, דימנציה,
תורשתית או לא?
היא יכולה להיות תורשתית בהחלט, היא יכולה לנבוע מדברים אחרים שקשורים להצטברות, סוגים של חלבון במרווחים בין תאי העצב במוח, ואז למנוע מעבר של אותות חשמליים. דווקא נגד הדמנציה יש חומר אחר שיכול יותר לעזור, שזה נקרא מניטול, שהוא סוכר שמפרק את החלבונים האלה. אבל יש עוד הרבה דברים, מאחר שאני לא מכירה ואני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שמדובר בתוספים שהם לא תרופה. הם יכולים לעזור במידה מסוימת, אבל הם לא תרופה. בעיקרון, תזונה נכונה ודלת סוכר, זה תמיד הכי חשוב, פעילות גופנית, לעשות תרגילים למוח. אומרים על פטירת השבצים, אני באופן אישי לא מתחברת, אבל ללמוד שפות, לעשות כל מיני דברים אחרים חברתיים, זה נמצא כעוזר מאוד. כל פעילות מוחית שעושים היא עוזרת, לא פשוט לנוון את זה, וכל מה שרוצים להסתכל ישר בצ'אט GPT או בגוגל.
אבל זה גם תורשתי.
זה יכול להיות במידה מסוימת תורשתי, כל מה שתורשתי אפשר להשפיע עליו במידה רבה. כל מה שגם, כל מה שתורשתי, בסוף, גם נטייה להשמנה תורשתית יכולה להיות, ואנשים לא יהיו בעודף משקל. או הפוך. אז אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו יכולים, ואנחנו נשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים.
אוקיי.
טוב.
אוקיי, תודה רבה.
ביי, תודה רבה, שבת שלום. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, דיברתי איתך בני החגים, פשוט מפאת חוסר הזמן, לא יכלת להמשיך, אמרת לי ש...
אז אני אשמח עכשיו. בטח, בשמחה רבה.
אני אשמח תעזרי לי לגבי להוריד A1C מרמות של 7.4.
או, אתה לוקח טיפול תרופתי?
כן, הגלוקומין.
אוקיי, וזה לא מוריד לך?
עד עכשיו במשך חודש לקחתי.
הבנתי.
אחרי שלושה חודשים אמרו
שמשהו בדיקה. סביר להניח שזה יתאזן, אבל אני תמיד בעד שינוי תזונתי. עכשיו... מה ההבדל בין ה-A1C לבין בדיקת סוכר בצום? שה-A1C מראה לך סוג של אחורה.
שלושה חודשים.
אחורה כן. מה היה בגוף בדיוק. והסוכר כן. עכשיו הוא משפיע במידה רבה גם כן על התוצאה הבאה של ה-A1C. ולכן, מה שאני חושבת זה שאם אתה יכול לעשות שינוי תזונתי למרות הכדורים שהם חד משמעית ישפיעו, זה יהיה ממש לטובתך. הדבר הראשון, יופי, אז קודם כל, הסוכר בדם הוא מסוכר באוכל. כן, אם לא מדובר באיזה פגם גנטי תורשתי, זה מסוכר באוכל, אז כמה שפחות סוכר יותר טוב. מי שיש לו סוכרת, שלא אוכל סוכר, כן? אותו דבר, מי שיש לו צליאק, לא אוכל קמח או גלוטן. מי שיש לו סוכרת, אותו דבר, כמה שפחות סוכר יותר טוב, זה אומר... כל סוכר, אם אתה יכול גם להפחית צריכת פירות, זה יהיה מצוין. עכשיו, פחממות באופן כללי, בעיקר הפחמימות הלבנות, כמו קמח לבן, אורז לבן, מתפרקים, מאוד מתפרקות, מאוד מאוד מהר לסוכר בגוף. אז גם כדאי להמעיט בלחם, בעיקר לחם לבן, ובאורז, בעיקר אורז לבן. כמה שפחות מהפחמימות באופן כללי, יהיה יותר טוב. עכשיו, אם אתה אוכל איזושהי פחמימה, מדי יום, יומיים, פעם אחת נגיד, בצהריים או משהו איכותי, אז זה לא נורא, אבל כדאי שהוא יהיה איכותי, מה זה אומר? עם סיבים תזונתיים, פחמימה מלאה. או אם זה אורז, כן. אז רק אורז מלא. קינוע זה טוב, קוסמת זה טוב. גרגירי חומוס, שהמלצתי קודם, עדשים, כל הקטניות כפחמימה, זה יכול להיות מהמם ומעולה. כדאי מאוד 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 להפחית טיפה את כמות הפחמימות. עכשיו, יש הרגלים ששווה לשנות אותם, למשל. נגיד ארוחת ערב, אם אתה אוכל לחם, עדיף לך להוריד אותו, ובמקומו לאכול חלבון נוסף, נגיד גם ביצה, גם חצי קופסת גבינה או קופסת טונה וסלט, ובלי לחם, נגיד משהו כזה.
כן.
כן,
אם... תפריט שאת יכולה להמליץ לי?
כן, אבל אני פשוט לא מכירה את הרגלים שלך, אתה רוצה להגיד לי, נגיד בוקר מה אתה אוכל, אני אגיד לך אם זה טוב או לא?
נגיד, אם זה אפשרי בבוקר, פרוסה שתיים, עם שלוש כפות קוטג' או גבינה לבנה
כן,
של רגיל.
כן, מצוין, אבל לחם מלא.
כן.
אוקיי, עכשיו ביניים נגיד אתה אוכל?
אז כמה מותר? שתיים בבוקר?
כן, אתה בעודף משקל? לא.
כן.
אה, כן? בסדר, אז נגיד שתיים. ביניים אתה אוכל מה?
אני יכול לוותר. אני יכול לוותר להגיע לארוחת צהריים, כי אני אוכל בוקר בסביבות 9.
הבנתי, אז צהריים מה אתה אוכל?
עכשיו אני יותר מודע, אני משתדל מטוגן, הורדתי כליל,
יופי.
ואורז לבן ותפוח אדמה הורדתי כליל.
אז מה כן?
אני משתדל, נגיד עוף, שוק, בירך,
בתנור, כן.
או דג, בתנור, כן. עם, עם סלט מירוקים, אני יכול לעמוד
בזה. מצוין, אוקיי, ואתה כן מוסיף אורז אותה, או משהו אחר מלא? אוקיי.
לא. אוקיי.
וזה מספיק לך? אתה יכול להוסיף גם ירקות בתנור, ברוקולי קרובית, חצילים, קישויים?
אפשרי.
אפשרי. שועית ירוקה, שועית צהובה. אחרי הצהריים?
נגיד... אחרי הצהריים אני אשמח אם מותר, אני שואל, אני יודעתי, נגיד את הנס קפה עם רבע כוס חלב, אם מותר.
מותר.
או במידה ואסור, אז אם אפשר... סויה או שקדים.
אפשר חלב רגיל או סויה או שקדים, וליד זה תוכל לנגיד 20 גרם מגוזים, שקדים, בוטנים כאלה.
הבנתי.
ובערב מה שאמרתי קודם, שזה נגיד בלי לחם אם אפשר, חלבונים וירקות, אפשר? ובלילה עוד פעם יוגורט או 20 גרם מגוזים, או שקדים, או בוטנים וכו'. בלי יותר, בלי פירות בלילה בוודאות. זה בסדר, נכון?
הבנתי.
יופי.
כן, בערב לימנע מלחם עדיף.
חד משמעית, כן.
הבנתי.
יישאר לך לחם פחמימות רק בבוקר. זה יהיה לך מצוין, מצוין.
הבנתי, ושאלה אחרונה, אם אני מייצר...
לצערי, הפעם אני עוד פעם אגיד לך להתקשר פעם הבאה, כי יש לנו עוד חצי דקה לתוכנית.
זה יכול להוריד בשלושה חודשים לכמה ממי שהולך?
יכול להוריד הרבה, הרבה.
כן? לרמות של...
תקינות אני מקווה, אני מקווה. אני לא יכולה להגיד לך, כי אתה התחלת מרמה גבוהה. טוב, אנחנו נמשיך פעם הבאה. תודה רבה, תודה רבה. תודה. ויש לנו עיגולי בטטה פיצה, מקלפים בטטות, חותכים לפרוסות, מרססים בספרי שמן, אופים בתנור. אחרי שהבטטות רכות, מוציאים, מפזרים כפית רוטב שקשוקה על כל בטטה, רוטב שקשוקה מוכן כזה, זה רכיבים טבעיים, וקצת מוצרלה מגורדת, ואז מחזירים לתנור לעוד 10 דקות עד שהמוצרלה נמסה. ואז זה נהיה עיגולים כאלה קטנים של תחתית בטטה מעל זה פיצה, שזה מהמם מהמם להגיש את זה. תמונה ומתכון יהיו באתר של הרדיו ממש עוד מעט. אם רוצים לאכול את זה בזמן דיאטה, אפשר שלושה עיגולים כאלה, במקום שתי פרוסות לחם קל בארוחת ערב, יחד עם ביצה קשה וסלט ירקות. אפשר אותו דבר מחצילים או קישויים אם רוצים. תודה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהאזין, ולכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לרן לודין, לאופק קולר, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם שבת בריאה, שבת שלום, נשתמע הערב, מחר בערב בניוזלטר, ביי ביי.